האקזיטים הגדולים וההתפתחות המואצת של תעשיית ההייטק סייעו לישראל להפוך לאומת החדשנות, סטארט-אפ ניישן, ולשחקן חשוב בשוק הבינלאומי. אלא שלצד אלה נוצרה הנחה כאילו אפשר להיכנס לתעשייה בקלות, ללא ניסיון או ידע מוקדם, ולראות את הכסף הגדול תוך זמן קצר. וזה לא המצב. אנחנו נדבר על כך עם דוקטור דגנית ארמון.
שלום.
ראש בית הספר להנדסת תוכנה באפקה. את ניהלת פרויקטי תוכנה גדולים ומורכבים בתעשייה, את עברת משם להוראה, ואת תסביר לנו איך זה עובד באמת, למה טוב שאין קיצורי דרך בתוכנה, למה הוראה מהווה עבורך את האקזיט, ואיך זה להיות אישה בתעשייה העדיין מאוד גברית הזאת.
אפקה טוק, הפודקאסט של מכללת אפקה להנדסה בתל אביב. מדברים הנדסה.
בואי נתחיל עם קיצורי הדרך, כי באמת אנחנו שומעים הרבה מאוד, זה כמעט האתוס המכונן של, נגיד, עולם ההייטק של שנות ה-2000. יושבים שני אנשים, אולי סטודנטים, בגראז', בונים משהו, מרכיבים משהו, מתכנתים משהו, תוך כמה חודשים מקבלים השקעה, עוזבים את הלימודים ונהיים גוגל.
יש לי תלמידים כאלה, לימדתי בארצות הברית, שכבר בתקופת הלימודים, היה להם את הרעיון שישנה את העולם, לא צלח. אחר כך נפגשנו שוב כעבור כמה שנים, אני עבדתי בתעשייה ועבדו אצלי, ושוב היה להם רעיון שישנה את העולם, והפעם הוא כן צלח. הם מכרו, עשו אקזיט נחמד, לא מאות מיליונים, אבל 22 מיליון זה גם נחמד בשביל שני חבר'ה.
נראה לי כן, אפשר להסתפק בזה.
אפשר להסתפק בזה, ואני ראיתי מקרוב איך זה לעשות את זה, וכמה הרבה עבודה זה. וכמה חשוב שיש רקע.
אז לך היו עשרות תלמידים מן הסתם, אם לא יותר, ושניים מהם עשו את זה.
כן.
והשאר לא. אז מבחינה סטטיסטית אנחנו לא יכולים לבנות על זה.
לא.
אז מה הכוונה שאין קיצורי דרך בהייטק?
א', צריך לעבוד קשה. ב', צריך לדעת ולהבין את היסודות. אבל הרעיון זה רק ההתחלה. אחרי ההתחלה שעם הרעיון יש הרבה עבודה קשה, עבודת תכנות, לראות שזה עובד, בבדיקת התכנות, לראות איך זה עובד, למצוא לקוחות ראשונים שמוכנים לנסות את המוצר. כשהמיזם גדל, אז צריך לאסוף מתכנתים, ואז מגלים מה קורה כשיש מתכנת שלא למד את היסודות, ובמסגרת איזו בדיקה של הקודם, שאלו אותו, ולמה לא השתמשת במבנה הזה? והוא הסתכל עליהם, לא ידע מה זה, הם למדו את זה אצלי בשיעור.
זאת אומרת שהמיתוס הזה של הגאונים הבודדים שיושבים מול המחשב בבית, הוא לא הסטנדרט, הוא לא המיינסטרים.
תראה, הוא לא מיינסטרים, הגאונים שיושבים בבית גם לומדים, הם לומדים עצמאית, היום אפשר ללמוד הכל ברשת, אבל אי אפשר להגיע לתפינות, אי אפשר לדעת מה למדת בשנה ב' שפתאום יהיה חשוב בדיוק בנקודה הזאת.
את מגלה כשאת מלמדת סטודנטים שהם באמת מנצלים את האפשרות להרחיב את הידע, הולכים לאינטרנט, הולכים לקורסים ומשלימים את הידע ומגיעים לשיעור ושואלים אותך על דברים שבכלל לא דיברת עליהם?
יש. בכל כיתה יש 2-3 כאלה, אבל זה 2-3.
ומבחינתך זה משהו שמדרבן אותך? זאת אומרת, את עצמך צריכה להמשיך וללמוד כל הזמן?
ברור, השדה משתנה, התחום משתנה כל הזמן. כל הזמן אנחנו לומדים כלים חדשים, נושאים חדשים, תחומי מחקר חדשים שפתאום פורצים דרך.
כשהתחלת ללמד בתחום הזה, זה לא היה ככה, זאת אומרת, ההתפתחויות לא היו בקצב כזה.
היו התפתחויות. יש דברים שאני מלמדת עכשיו, היום בבוקר לימדתי, ואני מלמדת משהו, ואני מלמדת את ההיסטוריה של זה. וזה אחרי שאני התחלתי ללמוד.
אז יש כבר היסטוריה, היסטוריה שראינו במו עינינו. אחת הטענות שעולות כלפיכם באקדמיה, לא פעם, זה שסטודנטים לא יוצאים ממספיק כלים מעשיים. הם לומדים את התיאוריה, והם לומדים את אולי כלים מסוימים, תכנות וכל מיני דברים כאלה, אבל כשהם מגיעים למקום העבודה, הם לא קשירים עדיין, הם לא מוכנים לעבוד.
אנחנו מלמדים את הבסיס, אנחנו לומדים את היסודות. שוב, זה תחום שמתפתח ומשתנה מהר מהר. בוגר שסיים לפני 4 שנים, עובד בכלים שלא למד פה, ושאולי לא היו לפני 4 שנים. מה שחשוב זה שאנחנו מלמדים איך ללמוד בין היתר, איך ללמוד, איך להסתגל לכלים חדשים. במקביל, יש לנו גם, במיוחד בשנים המתקדמות של התואר, שנה ג' ד', שמתחילים להתמקצע, יש לנו מרצים מן החוץ שמגיעים מהתעשייה.
חלק מהם תלמידים שהיו פה.
חלק מהם תלמידים שהיו פה, יש לי כמה שהם בוגרים שמלמדים פה, שבאים עם כלים שבמשך כל היום הם עובדים במה שהם עובדים, ובערב הם באים ומלמדים את הסטודנטים, והקורסים שלהם, שוב, משתנים כל הזמן, כל שנה יש משהו חדש, יש דברים חדשים, ונותנים להם טעם של מה זה להיות בתעשייה ומה זה לעשות בתעשייה. ברור שכשהם מגיעים לחברה חדשה, לא בהכרח הם יכירו את כל הכלים שעובדים שם, והיכולת ללמוד זה אחד הכלים שאנחנו מנסים להעניק.
אמרת שהאנשים האלה שמגיעים מהחברות כבר עם הניסיון, מעבירים לתלמידים שיעורים, אז הם קצת מסבירים להם, אבל סטודנטים לא באמת יודעים איזה דרך הם ידרשו לעבור כשהם יקרו את מה שהם למדו פה, וינסו ליישם את זה, וינסו להיכנס לשוק הזה. זאת אומרת, הרבה מהם בטח חושבים, אני הולך עכשיו לצאת, ולמצוא עבודה נורא מהר, ולהיות עשיר. וזה אולי לא המצב.
הסטודנטים שלנו באפקה, כבר בשנה שלישית מתחילים לחפש עבודה, הם מתחילים עם משרות סטודנט, חלקם כבר בשנה שלישית רביעית עובדים משרה מלאה. יש עקומת למידה, ודאי שיש עקומת למידה. דבר אחד שלא מלמדים באקדמיה זה איזה סוגי משרות יש.
למה?
כי אנחנו לא מכון הכשרה. אנחנו מוסד אקדמי. יש לנו מרכז קריירה שעוזר לסטודנטים, שם דווקא יודעים לסווג יפה את זה, אבל בשיעורים לא לומדים את כל האפשרויות שיש בשוק התעסוקה. סטודנטים לפעמים יש להם קצת דעות קדומות. אני לא רוצה לעבוד ב-X, מתקשרת אליי סטודנטית, אני רוצה חיפשתי עבודה, הציעו לי עבודה, אבל זה בדיו-אופס, אני לא רוצה דיו-אופס, אני רוצה פיתוח. ואז צריך להגיד, א', את לא יודעת מה זה דיו-אופס, ב', זה ניסיון, זה רגל בדלת, את מתחילה בתפקיד קטן, אבל אם מכירים אותך, אז זה יכול לגדול, והרבה יותר קל למצוא עבודה מתוך ניסיון. סטודנט שהלך לזה משרה, באמת משרת סטודנט, משרת עבד, אבל הוא כל הזמן לא הפסיק לעמוד מאחורי המפתחים ולהקשיב למה שהם מדברים וזה, ובאיזשהו שלב הוא אמר להם, יש לי רעיון.
אני מניח שגם משרת עבד בהייטק זה לא כמו משרת עבד במקצועות אחרים, זאת אומרת כבר המצב שם יותר טוב מאשר בהרבה תחומים אחרים, מצרים אחרים.
יש גם עבדות בהייטק.
ומצד שני, יש היום, כל החברות הגדולות נמצאות פה, וגם בחומרה, וגם בתוכנה, וגם בשירותים, יש סקאוטרים, אנשים באים אלייך מהתעשייה ואומרים, תקשיבי, אני מחפש מישהו, משהו לזה, ותביא לי את העילויים שלך?
כל הזמן.
והם חוטפים אותם?
הם חוטפים אותם, אם אני, לא יודע, לפעמים הם חטופים כבר, הם לא חוטפים אותם כדי שיפסיקו את הלימודים.
אז החברות האלה כן רוצות שהסטודנטים ימשיכו ללמוד? זאת אומרת, הן לא אומרות, תביאו לי אותו, אני אלמד אותו כבר?
כן.
מבחינתם הבסיס הזה חשוב, אפילו אם זה חברות שבעצמנו כמו על ידי אנשים שלא למדו או למדו ועזבו?
אין כל כך הרבה כאלה. רוב החברות זה בכל זאת אנשים שכן למדו וכן השקיעו. לא, כשבאים לחפש ואומרים, תביא לי סטודנט, אז המטרה היא שזה יהיה סטודנט וישאר סטודנט ויסיים, ויש לו את התפוח הזה בקצה, את הסוכריה בקצה של התהליך, שכשהוא עובר, מפסיק להיות סטודנט ומתחיל להיות בוגר, אז זה בא עם עלייה במשכורת לפעמים, כדאי.
מתי ואיך עשית את המעבר מתעשיית ההייטק להוראה?
זה היה מעבר כפוי קצת, מפני שאנחנו היינו בארצות הברית, אני עבדתי שם בתעשייה 13 שנים, ועבדתי בחברה אחת, במשך 10 שנים חברה שעסקה בתעופה וחלל אירוספייס, ואנחנו חזרנו לארץ, ואני עזבתי את העבודה וחזרתי לארץ. חזרתי עם 4 בנות שכולן היו צריכות להשתלב במסגרות חינוכיות, ואני חשבתי שאני אשב בבית ואני אעשה הרבה שיעורים של חטיבת ביניים. תוך 5 שבועות התקשר חבר מהצבא, ואמר, תשמעי, אני פה באפקה ואנחנו מחפשים מרצה, וזהו, הייתי בכיתה חזרה. עכשיו, זה לא היה פעם ראשונה שלימדתי, בארצות הברית גם כן התגלגלתי להוראה בטעות. הייתי שוב עם מעבר כפוי מהחוף המזרחי לחוף המערבי, הייתי עדיין סטודנטית, לימודי דוקטורט, חיפשתי מקום שאני אוכל להתחבר לאינטרנט, כי אז לא היה אינטרנט בכל בית. ניגשתי לאוניברסיטה.
למאזינים שלנו שלא מאמינים, כן, היה דבר כזה.
היה דבר כזה, היה דבר כזה.
ממש, לא היה אינטרנט.
לא היה אינטרנט.
תדמיינו לעצמכם. קבלו לרגע את המודם.
לא היה אינטרנט בבית, היה מודם על קו הטלפון שהיה עובד מאוד לאט ומאוד מצפצף.
ואם מישהו היה מתקשר, אז האינטרנט היה מתנתק.
נכון. אז הלכתי לחפש מקום שיש אינטרנט, כדי שאני אוכל להמשיך את הלימודים שלי במקום שיש לי גישה לכל הספריות וכל הדברים. ניגשתי לאוניברסיטה המקומית, נתנו לי חשבון, שאלתי אם יש מקום לשבת, אמרו שבי פה עם הדוקטורנטים, ישבתי עם הדוקטורנטים, בא מישהו ואמר, אנחנו מחפשים מישהו שיעשה סמינר, כי יש סמינר כל שבוע וחסר לי. אז התנדבתי, הקמתי, עמדתי, הצגתי, באו אליי ואמרו, בואי תלמדי. אז...
ובשלב מסוים אבל כן עבדת במשרה מלאה בהייטק.
נכון, אז אחרי שסיימתי את הדוקטורט, הלכתי לחפש משרה בהייטק, ועבדתי במשרה מלאה בהייטק. קודם בחברה שעשתה מכשור רפואי, מערכת בקרה למערכת הקרנות, ואחר כך בתעשייה האווירית.
ואת ניהל צוותים 20 שנה לפני הקורונה, את כבר ניהל צוותים בכל העולם ובעבודה מהבית.
נכון. עבדנו בחברה שהיה לה 3 משרדים ב3 מקומות שונים, לקוח במקום רביעי. אני עשיתי עוד אחד מהמעברים האלה בעקבות קריירה של הבעל, ועברתי לחוף המזרחי בזמן שהחברה הייתה בחוף המערבי. אז אני ניהלתי עוד מוקד נוסף, ואנחנו הקמנו פרויקטים גדולים שהתקבלו יפה, הכל בניהול, כמו בזמן קורונה, ניהול בזום. אז לא היה זום, אבל דומיו.
וזה משהו שיבט גם ללימודים פה.
יש לנו פרויקט שהתחלנו פה, קורס שהתחלנו פה לפני 2, לפני קורונה, שהוא קורס דגל כזה של סיכום של כל מה שעשית ב3 שנים הראשונות של הלימודים, וזה קורס שבו צוותים בגודל של 4-5 סטודנטים מפתחים מוצר במהלך סמסטר, והמרצה שמעביר את זה, שהוא גם בא עם ניסיון בתעשייה, ניסה לשכנע אותם לעבוד עם כלים של צוותים רב-לאומיים כאלה, או רב-מוקדיים.
וזה הוכיח את עצמו.
הסטודנטים התקשו להתחבר לזה. הם אהבו לבוא לכיתה ולשבת לעבוד ביחד, ואחר כך לשבת אחד בבית של השני ולעשות את העבודה. התקשו להתחבר לכלים האלה, שבו אתה מניח את הקוד שלך, ומישהו אחר יכול לקחת אותו כמו בספרייה, אתה מוציא את הקוד, עובד עליו, מחזיר אותו, הכל מתרחש במקום שהוא לא פיזי. והסטודנטים התקשו להתחבר לזה, למרות שעשו פרויקטים יפים מאוד, ובתנאים של עבודה בתעשייה, ואז באה קורונה, והיה חובה לעבוד מרחוק. לא הייתה ברירה, היה צריך כל אחד בביתו, והסטודנטים פתאום גילו שזה הדבר, ושאפשר לעבוד בצורה סינכרונית וא-סינכרונית מרחוק, ושגם כשהיה כבר אפשר אפילו לרדת הסגרים קצת, ואפשר היה להיפגש, הם המשיכו עם העבודה מרחוק, עם הכלים האלה. וזה הכלים שעובדים היום בתעשייה. כמו שאני עבדתי לפני 20 שנה, גם עובדים ככה היום.
אז יכול להיות שאנחנו רואים לא רק את דעיכתו של המשרד, אלא גם את דעיכתו של הרילוקיישן?
על הרילוקיישן אני לא יכולה לדבר, אבל אני יכולה לדבר על, יש אנשים ששואלים על דעיכתה של האקדמיה. למה צריך לבוא לכיתה? אני רואה שהסטודנטים צמאים למגע. ובתור מרצה, שאני יושבת מול הזום, ויש לי בכל כיתה 2, 3, 4 סטודנטים ביום טוב שמדליקים את המצלמות, אין לי את המגע הזה של, אני רואה מישהו ואני רואה שהוא לא מבין. כי כל מה שאני רואה זה את השם שלו כתוב באיזה קוביה. ואני חושבת שיש סטודנטים שינשרו בדרך בלי שאף אחד ישים לב, וזה חבל. גם בכיתה וגם בזום יש את אותם 8 אנשים שמשתתפים, אותם אלה שמדברים, וה-20 האחרים יושבים ככה ברקע. אבל כשהם יושבים ברקע, אני רואה אותם. אני יכולה להצביע על מישהו, לשאול אותו אם הוא הבין, להציק לו. בזום אני לא יכולה לעשות את זה, ואני לא יודעת אם אני מאבדת אותם או לא.
ואת חושבת שאם הזמן יידרש ממרצים כן לסגל לעצמם כישורים חדשים, למצוא דרך אחרת, לעבוד בכל זאת בשיטה הזאת, או ש... הכיתה הולכת להישאר. כי אנחנו שומעים כבר הרבה שנים עוד לפני הקורונה, שהלימוד הפרונטלי הוא לא טוב, ושיש כל מיני דברים חדשים שצריך לנסות, ושיש לימוד מתמשך לכל החיים, ושזה לא בהכרח המודל הכי טוב, מודל שקיים מאז המהפכה התעשייתית, פחות או יותר.
אנחנו שומעים את זה כל הזמן. לימודים אונליין קיימים כבר 30 שנה, ואין כל כך הרבה אנשים שנוהרים לשם כן, אבל משיגים תארים פחות. כשאוניברסיטת סטנפורד מעמידה איזה מוק, קורס רב משתתפים, 12,000 רשומים לזה, מסיימים 25. אז אנשים עדיין לא מוכנים לצאת מהקשר עם המרצה שלהם, עם התלמידים האחרים.
אני חושב שזה משהו מהותי, לצורך להיות בסביבה פיזית עם אותו אדם, או שזה הטכנולוגיות שבואי נודע בזה, זום זה לא להתגזר גדול, אבל יכול להיות שמציאות מדומה עם אמצעי חישה קצת יותר מתוחכמים, כן תיתן לנו משהו הרבה יותר, שמרגיש הרבה יותר אמיתי, הרבה יותר קרוב, הרבה יותר, הרבה פחות מנוכר ממסך.
יכול, יכול. כשתבוא הולוגרמה שלך ותשב מולי, אז אני ארגיש שיש...
אגב, אני הולוגרמה
עכשיו. אתה הולוגרמה עכשיו.
את מייצגת איזשהו מיעוט, שהוא לא מיעוט קטן, אבל הוא מיעוט בהייטק. נשים. איך את רואה את המעמד של נשים בהייטק לאורך השנים שאת היית גם בתעשייה וגם באקדמיה? המצב משתפר, המצב משפר משמעותית, יש עוד הרבה מה לעשות?
יש עוד מה לעשות. אני באתי לתחום עם תחושה של אני אהיה טובה מספיק, ויקחו אותי, ולא תהיה אפליה, ולא יהיה זה, והכל בסדר. אני טובה, ייקחו אותי.
לקחו?
לקחו, אבל גיליתי שהגישה הזאת היא לא גישה טובה, והיא לא גישה בריאה. יצא לי להיות באיזה כנס במושב של רק נשים, על נשים באקדמיה. ונכנסתי לחדר והיו בו 72 נשים. היה גבר אחד, הוא היה מאחור ליד הדלת מחזיק תינוקת. ופתאום ניתה איזה אחווה כזאת. והסתבר שכולן מתמודדות עם אותו דבר. כי גם אני אהיה טובה מספיק ויקחו אותי, אם את אחת מרק שתיים בכל המחלקה, יש איזה בדידות שם. התחום פתוח, אבל הוא תובעני מאוד, ההייטק מאוד תובעני. אנשים עובדים שעות קשות, נשים מצליחות, אבל עדיין, רק 30% מהתלמידים שלי הם סטודנטיות. המצב משתפר, זאת אומרת, הפתיחות להביא נשים לתעשייה גדלה.
מה את מלמדת נשים שבאות ללמוד אצלך, שהן צריכות לדעת כנשים כדי להתקדם, כדי להגיע למה שגברים מגיעים אליו?
להפסיק להתנצל, להפסיק לפקפק ביכולות של עצמך, לגדל קצת עמוד שדרה ולהאמין שאת מסוגלת, כי את מסוגלת. לפעמים זה מספיק, רק שמישהו יגיד לך, את טובה ואת יודעת, ואני יודעת את זה. לפעמים זה מספיק בשביל להתקדם.
מי שאמרה לך את זה?
לא, 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 לא. בתחילת דרכי לא הייתה דמות נשית.
אז איך ידעת? פשוט ידעת. הרגשת את זה מבפנים שכאילו יקבלו אותי כי אני טובה, לא כי אני, כאילו בלי להתייחס למגדר שלי.
זה האופי שלי. זה האופי שלי. אבל זה לא נכון, זה לא נכון שיקבלו. אני פגשתי, לא אגיד אפליה ולא אפליה בוטה, אבל התייחסות שונה, מבט מופתע כשאני פתאום אומרת משהו חכם. זה עדיין קיים, זה דור שיוצא, אבל זה עדיין קיים.
אז את מעודדת אותן ואת אומרת להן, לתלמידות שלך, תתעקשי ותאמיני בעצמך ואל תתני, אבל... יש כאלו שזה לא מתאים להם, שזה לא עובד
יש
להם?
יש כאלה שזה לא מתאים להם, ואני מזהה את זה גם. לפעמים אני אומרת, בדרך כלל אחרי שהן נמצאות בלימודים האלה, כי הן כבר עשו איזה בחירה, אבל לא תמיד זה בחירה נכונה. הייתה לי סטודנטית, שאני אמרתי לה, לכי תחפשי משהו אחר. חבל, חבל, זה כבר פעם שלישית שאת עושה את הקורס הזה. את נכשלת, את לא, זה לא הראש שלך.
זה קשה, למה קשה להגיד
פה?
את זה.
זה קשה להגיד, למה את פה? למה את פה? אז הסתבר שהיא באה מבית שלא, ההורים לא משכילים, היא הדור ראשון שהולך ללימודים. ובבית ספר המורה אמרה לה, תראי, את נורא טובה במתמטיקה, תלכי ללמוד בתחום הזה. וזה לא, זה לא היה. זה לא היה זה. מתמטיקה של תיכון, זה לא מדעי המחשב של האוניברסיטה.
ואיפה היא היום?
אז היא הלכה ולא חזרה, ולא ראיתי אותה, ושאחרי 3 שנים היא באה ודפקה בדלת, ובאה להגיד תודה, כי היא הלכה, חיפשה את עצמה ומצאה את עצמה במחלקה לסוציולוגיה, והיא באה אליי ביום של הטקס שהיא קיבלה את התעודה, שהיא מצאה את מקומה, והיא מצאה את מקומה גם באקדמיה, והיא הולכת לתואר שני, והיא עשתה מחקר גם בתור סטודנטית של תואר ראשון. אז לפעמים צריך לחוש את הבן אדם ולהגיד, זה לא המקום שלך, ולא לא, לא בכוח.
ולא בגלל שאת אישה, אלא בגלל שזה לא
כן,
מתאים לך.
נכון.
יש לך 4 בנות, כמה מהן הולכות, הלכו, ילכו להייטק?
אולי אחת.
אולי אחת. ואת רואה בזה כישלון שלך כמישהי שעוסקת בתחום הזה?
חס וחלילה.
מבחינתך זה טוב מבחינתי, בכל מיני...
מבחינתי אני מעודדת ללכת למקום שהלב שלך שם, למקום שהחוזקות שלך שם.
אז יצא לך 1 ריאלית ו3 אומניות?
יצא לי 1 ריאלית, 1 אומנית ו2 במדעי החברה.
אז חלוקה כזה סבירה לפי ה... דיברנו קודם על, על סקאוטרים, על מגייסים. יש כאלה שאומרים לך, תביאי לי אישה, או אל תביאי לי אישה?
לא.
אין התייחסות לזה.
אף פעם לא שמעתי את זה.
ואת מקבלת את הרושם שהם מנסים לגוון, to diversify את הצוות שלהם, או שהם פשוט רוצים נטו את מי שטוב, עם בחינתם כל השיקולים האחרים?
הם רוצים נטו את מי שטוב.
ויש לך אג'נדה לדחוף נשים דווקא לתפקידים האלה, להגיד אם יש לי כמה מועמדים אני אקח את האישה, כי אין מספיק נשים בתחום הזה, כי אם לא יהיו מספיק נשים שיתקדמו ויהפכו לבחירות, אז זה מעגל קסם שבגללו נשים עדיין ממשיכות להיות מיעוט.
אני מאוד תומכת בכל הסטודנטיות שלנו והבוגרות שלנו בכל הנושא של חיפוש עבודה. עוזרת להם לשפץ קורות חיים, עוזרת להם לשפץ את איך הן מציגות את עצמן, זה מוכיח את עצמו. אבל אני לא בעד לדחוף, אני בעד התאמה. יש לנו בנות ויש לנו בוגרות טובות, שילכו ויתקדמו וימשיכו ויהיו בחירות, הם יעשו את זה לא בגלל שדחפו אותם לתפקיד, אלא בגלל שהן מגיעות לשם. אבל אנחנו כן משתדלים למצוא משרות לכל הבנות שלנו, לדאוג שהן כולן הולכות לעבוד.
עכשיו, כשנשים מגיעות אלייך, הן כבר בשלב מתקדם. זאת אומרת, הן למדו משהו לקראת זה שהן באות ללימודים גבוהים. איפה הבעיה? הבעיה נמצאת בבתי הספר, בתיכון, ביסודי, מוקדם יותר, בחינוך בבית? איפה המוקד של זה? איפה היית מטפלת?
כל זה, אנחנו, באפקה יש לנו קשר עם תוכנית שנקראת צודקות את תקרת הזכוכית, זו תוכנית של כל ישראל חברים, שעובדת בכל הארץ. התוכנית הזאת לוקחת בנות מחטיבת הביניים, בעיקר בפריפריה, בעיקר בנות שבאופן טבעי לא היו הולכות לא ללימודים בכלל, ובטח לא ללימודי הנדסה. אנחנו אימצנו את שכבת כיתה ח' של התוכנית הזאת, הן מגיעות, היו מגיעות לאפקה פעמיים בשנה, פעם בסמסטר א', פעם בסמסטר ב', אז זו תוכנית בכל הארץ, אז מבחינתנו כל יום ראשון מגיעים שני אוטובוסים מלאים בנות, פעם מבת ים, פעם מקריית גת, ופעם מחדרה, ופעם... זה בנות שנבחרו על ידי המורים שלהם כבנות עם פוטנציאל, ואנחנו עושים להם סדנאות, אבל הקשר שלי איתם זה שיש לבנות האלה מפגש אחד עם סטודנטית, ומפגש אחד עם מרצה. תראו לאן אפשר להגיע. אז אני ניגשת ומדברת איתם, וזה שלב טוב. החטיבת ביניים זה שלב טוב, זה לפני שהן מתחילות להיכנס לסטריאוטיפים של זה לא לבנות.
את עבדת בתעשייה שנהוג לצאת ממנה בפנסיה, בגיל צעיר יחסית, אבל עם הרבה כסף. ועברת להוראה, שהיא תחום מאוד בעייתי מבחינת ההכנסות והמאבקים שצריך לעשות בשביל לשמר את המעמד שלו. את נהנית מאוד מללמד? זה משהו שהיה חסר לך בחיים?
אני מאוד, מאוד נהנית מללמד. אני, חשוב לי שיש לי ידע, וחשוב לי להעביר אותו הלאה. אני עומדת בכיתה, אני יודעת דברים נפלאים, נהדרים, דרכים לעשות, לשפר את החיים של אנשים באמצעות תוכנה. דרכים לעשות את זה בצורה יעילה באמצעות תוכנה, בצורה טובה, בצורה חכמה, אלגוריתמים מורכבים. אני יודעת אותם. יושבים מולי 40 סטודנטים שלא יודעים אותם. נורא חשוב לי שהם ידעו. ואני חוזרת מהכיתה בהיי, באמת, אני... נכנסת לשם, לפעמים אני, יש יום נחס ויום הזה, ואחרי שעה מול הסטודנטים אני כבר, זה עושה לי ממש טוב.
את מתגעגעת להייטק?
קצת. זה אוכלוסייה אחרת. אני עבדתי בחברה שהיו בה אנשים מאוד חכמים, מאוד מבריקים, אנשים שעומדים בחזית הידע, עושים דברים שלא נעשו קודם, אבל זה משהו אחר פה. פה אנחנו מדברים על החזית הפדגוגיה, איך אפשר לקחת את המצב הזה שנפל עלינו, ולבנות ממנו איזושהי דרך, דיברת קודם על איך ללמד טוב יותר או אחרת.
דוקטור דגנית ארמון, ראש בית הספר להנדסת תוכנה במכללת אפקה, תודה רבה לך.
בשמחה.
כדי לשמוע את הפרקים הבאים, ירשמו לפודקאסט בספוטיפיי, גוגל, אפל, דיזר, או ביישומון האהוב עליכם. אני דוק אינן, להתראות.